שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו בימי הקורונה נמצאים בשני אולפנים נפרדים, מספר התוכנית שלנו היום הוא 1221, ואני ארצה לשוחח עם הרב לייטמן על המכה 11. הרב לייטמן, תראה, יש היום איזה הרגשה באוויר בתקופה הזאת של פסע, שאנחנו נמצאים בעיצומה של המכה 11, כאילו אנחנו עכשיו היום ב-2020, כותבים את הפרק הבא בהגדה של פסח. ורציתי קצת שתעשה לי סדר, תנסה לעזור לי להבין את הדברים, כי אנחנו יודעים שבסוף כל המכות, יש שם דבר מאוד מאוד טוב, יש שם יציאה להירות, יש שם שחרור מעבדות, יש שם חופש, יש שם בני הורין, והמקום הזה הוא מאוד מאוד מושך, ואני מקווה שגם אנחנו, בסוף כל המכה הזאת, נזכה להגיע למשהו טוב. כנראה שזה תהליך, וזה מה שנרצה לברר איתך היום ביחד. והשאלה הראשונה היא באופן כללי, האם לדעתך יש הקבלה בין מכות מצרים לתהליך שאנחנו עוברים היום, ואם יש הקבלה, מהי ההקבלה הזאת? איך אתה רואה את הדברים?
כל התהליך שאנושות עוברת, היא עוברת כדי להתאים את בני אדם לעולם העליון. היינו, להביא אותנו להיות כאיש אחד בלב אחד, לאהבה, לחיבור, לאנושות אחת, למערכת אחת. כמו שהטבע הוא כולו מערכת אחת, אינטגרלית, וכל החלקים שלו הם קשורים זה לזה, ואם אנחנו רואים באיזשהו מקום שזה ההפך, זה אוכל את זה וזה אוכל את זה, וכל אחד הוא מעמיד את עצמו לקיום רק על ידי זה שהוא אוכל את השני, נגיד. כן? זה הכל מפני שהאדם שהוא במערכת הזאת נמצא בדרגה העליונה בהתפתחות, הוא משפיע אגו שלו למטה על כל הדרגות הקודמות, דומם צומח וחי, ולכן הוא בהשפעה שלו עליהם מקלקל אותם. ואם אדם לא היה משפיע רע האגו שלו לדרגות הנמוכות ממנו, אז באמת וחי זאב עם כבש.
כמו שכתוב באחרית הימים, וחי זאב עם כבש.
כן.
אוקיי. אז עכשיו השאלה שלי הבאה היא כזו, הבנתי את המטרה הגדולה, המטרה הגדולה של כל התהליך ההתפתחותי שהאנושות עוברת, זה להביא את כולם ליחסים של חיבור ואהבה בין כל הפרטים, כל בני האדם וכל הפרטים בטבע. עד כאן הבנתי?
כל הפרטים לגמרי, כולם.
הבנתי. עכשיו השאלה על הזמנים שלנו, האם לתפיסתך אנחנו חיים בזמנים היסטוריים ממש, האם באמת אנחנו כותבים עכשיו עוד פרק בהגדה של פסח?
כן, ועל זה כבר דיברו הרבה מקובלים הגדולים לפנינו, ואנחנו מהם לומדים.
לאן אנחנו אמורים להגיע בסוף התהליך? מה זה המצב הזה של בני חורין, של שחרור מעבדות? מה זה המקום הזה הכי גבוה?
המקום הזה שאנחנו נגלה אינטגרליות, זאת אומרת קשר הדדי עמוק מקצה לקצה על כל הטבע, שכולו יוצא מהרצון להשפיע, לרצון לאוף של הכוח עליון, ולכן הרצון הזה הוא שולט בכולנו יחד, ונותן לנו חיבור הדדי כל אחד לטובת כולם.
וזוהי היציאה המיוחלת מעבדות לחירות, זה המצב של בני חורין?
כן, כן, מעבדות של האגו ששולט עלינו, היום ולא נותן לנו לברוח ממנו, ושאנחנו על ידי השפעת הקורונה וירוס ועוד השפעות הרעות אחרות, אנחנו כן מקבלים יכולת לברוח מהמצרים הזה, מהרשת האגואיסטית שכובשת אותנו.
זאת אומרת, המעבר ממצב של עבדות למצב של חירות, זה מעבר מיחסים אגואיסטיים, התקשרויות אגואיסטיות בין בני אדם, להתקשרויות של השלמה והדדיות. אמת?
נכון.
יפה. אנשים היום מרגישים שהקורונה היא המכה ה-11. איך אתה רואה את הדברים? מה דעתך על זה?
אני לא יודע, קודם כל, מי אני שאני קובע שיש אחרי 10 מכות שספר משה עם הבורא, שאני אמשיך לספור
להגיע ל-11.
כן, זה קצת
אז אתה יודע מה, אז בוא ניקח את ה-11 ונשים בצד. האם אתה רואה את הקורונה כמכה, אחת מ-10 המכות או משהו כזה, האם היא קשורה ל-10 המכות? איך אתה רואה את זה?
אנחנו כן צריכים לצאת מהאגו שלנו. והאגו שלנו הוא מאוד אכזרי, ואנחנו צריכים באמת לעשות כאן איזה פעולות כדי לצאת ממנו, פעולות מיוחדות. אנחנו לא מסוגלים את זה לעשות בעצמנו, בכוחותינו, שאנחנו נשכנע את עצמנו שכדאי לנו להיות יפים, טובים, לאהוב זה את זה, זה בלתי אפשרי, ולכן כדי להראות לנו עד כמה שאנחנו גורמים לעצמנו את כל הרע, אז מתגלה מהטבע כל מיני כאלה וירוסים, בוא נגיד, שהם מראים לנו עד כמה שאנחנו באמת גורמים רע זה לזה. ואז אנחנו רואים ביחסים בינינו, בכל מה שאנחנו צריכים לבצע בהתאם לזה שאין לנו ברירה, אנחנו כן חייבים לתקן את עצמנו. אנחנו צריכים לשבת בבית, אנחנו צריכים לעשות משהו, לא להזיק לשני, להפסיק להוציא מתוך כדור הארץ כל מיני דברים שאין בהם צורך. זאת אומרת, קצת להרגיע את עצמנו ולהשתמש בכל דבר, אלא רק כדי למלות את האגו שלנו המופרז. לכן אני רואה בקורונה הזאת, זו תרופה.
האם בעיניך הקורונה זו בעצם סוג של מכה מודרנית, כמו המכות של יציאות מצרים?
נו, אפשר להגיד שזה משהו מסוג זה, אבל רק מכות של יציאת מצרים, הם היו לפי 10 הספירות, של אותו מבנה שהייתה קבוצה או עם ישראל הייתה צריכה לקבל כדי לצאת ממצרים. זאת אומרת, מרצון לקבל האגואיסטי ולהמשיך לטפל בעצמה. היום אנחנו כבר נמצאים בדרגה אחרת, שיצאנו פעם והיינו בחיבור בינינו, והחיבור אחר כך התקלקל על ידי חורבן בית המקדש הראשון והשני, והיום אנחנו נמצאים כבר לפני בניית בית המקדש השלישי. זאת אומרת, חיבור בינינו כזה שהוא באמת יהיה חיבור טוב ויפה ולעולם ועד.
זאת אומרת, ההתקשרות הזאת היפה שתיארת בהתחלה, שהכל מחובר בהשלמה הדדית ובאהבה שלמה, היא בעצם מתוארת בסימבול של בית המקדש השלישי.
כן.
עכשיו, הקורונה היום היא בעצם מכה שלא באה על מצרים, היא באה על כל האנושות, נכון? היא תופסת את כל העולם.
כן.
אתה רואה את זה, המכה היום היא גלובלית, היא כלל עולמית.
ודאי, זה ההבדל בין המכות שהיו אז על הקבוצה קטנה יוצאי בבל, כן? ואחר כך יוצאי מצרים, היום לקבוצה הגדולה שהיא אנושות כולה.
זאת אומרת, היציאה הזאת היא למצב שבו יש קשרים טובים בין אנשים, היום צריכה להיות מנת חלקם של כל בני האדם באשר הם.
ללא יוצא מן הכלל.
הבנתי. עכשיו, אחרי המכות של מצרים, החלק הכי שנותן תקווה בכל הסיפור, המכות זה לא נעים, אתה יודע, המכות זה כואב, אבל בסוף יש שם משהו שנותן תקווה, שהם הופכים להיות בני חורין.
כן.
האם גם אנחנו היום, כל האנושות, כל בני האדם, בסוף הסיפור הזה של המכה של הקורונה, האם אנחנו אמורים להפוך להיות בני חורין?
חייבים.
יש לך תקווה שזה יקרה?
ביטחון מלא.
באמת? אז שתף אותנו, מה התקווה שלך? למה אתה מקווה?
כי זה תוכנית הטבע, אין כאן מה לעשות. אנחנו לא יכולים לעשות מה שבא לנו. אנחנו בכל זאת נעשה מה שהטבע מחייב אותנו.
ובסוף התהליך הזה של החיוב ושל המכה של הקורונה, אנחנו אמורים להיות בסטטוס משודרג של אנשים שהם בני חורין?
בני חורין מהאגו שלנו.
תסביר, מה זה אומר בבקשה?
שהאגו שלנו, הטבע שלנו האגואיסטית, לחשוב רק על עצמי, שכל אחד כך חושב רק על עצמו, זה לא ישלוט עלינו, אלא אנחנו נוכל לצאת מזה ולחשוב על האחרים. על כולם, יחד, שכמו שאני חושב עכשיו על עצמי, אני אחשוב כך על כל האנושות, אפילו יותר מאנושות, גם על דומם, צומח וחי, גם כן על כל היקום, גם כן על כוח שממלא ומחזיק את היקום, שזה הכוח עליון. כל הדברים האלה, כל המערכת הזאת, אני אקבל כמערכת שלי, שאני חי בזה ואני דואג לו, ואין במערכת הזאת משהו יותר ומשהו פחות, שאני מודאג לזה יותר או מודאג לזה פחות. זה הכל בשבילי מכלול אחד.
יש פה איזשהו תהליך שהוא היה נשמע לי שתיארת אותו כמו תהליך אבולוציוני, כי כן. שבסוף התהליך הזה אנחנו אמורים ליצור מעצמנו יצורי על, כמו גיבורי על כאלה.
אנחנו לא גיבורי על, אלא באמת אנחנו נעלים בזה שאנחנו מתחילים להרגיש עד כמה שהעבודה שלנו ולהתגבר על האגו שלנו ולהתקרב זה לזה היא עבודה נכונה.
עכשיו תגיד, אל המקום הזה היפה והגבוה והמתקדם אמורה להביא אותנו מכת הקורונה, כמו שאז מכות מצרים הביאו ליציאה ממצרים? איך הקורונה תביא אותנו אל המקום היפה הזה שתיארת?
קודם כל אני רואה שכבר יש שינוי. כל האנושות, תחת הקורונה הזה, בלחץ הזה, במכה הזאת, היא יושבת בבית, ולא עובדת, זאת אומרת, לא מקלקלת את הטבע, רק עכשיו היא צריכה להחליט מה באמת הכרחי בשביל להתקיים, וכל היתר אנחנו לא צריכים. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו מספיק זמן כדי ללמוד בשביל מה אנחנו חיים, למה חיים, מה כוח העליון רוצה מאיתנו, הטבע, זה כוח עליון. כן? ושאנחנו באמת נגיע למצב שנהיה לכולנו ידידים, טובים, חברים, ולא יהיה הבדל בין עמים וסוגי אנשים למיניהם, אלה כולם, כולם חייבים להיות ממש כאיש אחד בלב אחד.
הבנתי את התהליך באופן כללי, ועכשיו אני רוצה שתלמד אותי כמה הגדרות בתוך העלילה הזאת של ההגדה של פסח. איך אתה מגדיר את מצרים של שנת 2020?
כמו שאז אנחנו יכולים לתאר שהעם ישראל הוא הכיר בזה שמצד אחד חייבים לצאת מהמצרים, אין ברירה, והיו כאלה וכאלה וכאלה, כל מיני דרגות אנשים שם, קבוצות שחשבו ולא רצו וכן רצו. גם כן היום ישנם אנשים שהם מבינים שהאנושות היא ממש לא יכולה יותר להתקדם באותה תוכנית שהיא ממש מפרקת את כדור הארץ מכל היוצרות שלו וגומרת עם כל החיים שלנו, ושאנחנו ממש מתקדמים לכיוונים הלא טובים שהורסים, הורסים הכל מסביב ואת עצמנו, וחבל לילדים שלנו שכך נולדו ומה יש להם בעתיד, ואנחנו עובדים ב-10-12 שעות ביום ונמצאים בפקקים שעתיים לפני שעתיים אחרי עבודה וכל הדברים האלה. אז אנחנו נכנסנו לאיזה מצב שהוא כולו כולו טיפשי, הוא לא אמיתי, כאילו מישהו הכניס אותנו, כמו שאתה יכול לקחת ילד קטן ולהכניס אותו לאיזה משחק, והוא לא יודע מה שהוא עושה. אלא אתה לוחץ עליו והוא משחק. אז כך גם כן אנחנו עשינו על עצמנו, האגו שלנו כך שיחק איתנו. והקורונה באה כדי לנענע אותנו, להכניס אותנו לביתים, ולהגיד, חכו, אנחנו צריכים לעשות כאן דין וחשבון על החיים שלנו.
מי זה בסיפור הזה של שנת 2020 פרעו בעיניך? את מי היית מחשיב לפרעו?
כמו שאז, האגו שלנו, הטבע שלנו האגואיסטי, שלא נותן, לא נותן לנו להתחבר בינינו, ולהתחבר עם דומם צומח חי שבטבע, וכך להגיע לאיזון, ולחיים הרגועים.
זאת אומרת, אתה לא מתייחס לפרעו כאל מנהיג מסוים בעולם,
לא,
או אישיות מסוימת. אז מה זה...
לא. מה זה... איזה יש לנו מנהיגים גם כן, שאפשר לחשוב עליהם ככה.
לא יודע, כל אחד יודע וההשקפות שלו, אבל אתה לא מתייחס לדמות מסוימת כאל פרעו המודרני, אז מי זה פרעו המודרני?
זה האגו שבכל אחד ואחד, שמחייב אותנו לעשות פעולות שאנחנו הורסים את החיים שלנו ואת החיים של האחרים ואת הטבע דומם צומח וחי. בשביל מה? כדי רק להרגיש את עצמנו שאנחנו למעלה מהם.
מי זה בסיפור שלנו היום, בשנת 2020, בעיניך משה? מול פרעו נעמד משה. מי זה משה בעיניך?
משה זה שבכל אחד ואחד, בכל זאת יש איזשהו כוח, מחשבה, שאומר לאדם, חיים לא נכון. לא יכולים לצאת מזה. זה נכון שהפרעו הוא שולט, שאנחנו נמצאים תחתיו, היינו במצרים. אבל זה לא בסדר. המשה הוא מסכן.
למה? למה משה מסכן? אין לו... אני זוכר שבסיפור הוא מגמגם, האמת.
כן, אין לו, מגמגם, זאת אומרת, אין לו כוח לדבר מול הפרעו.
למה? למה אין לו כוח לדבר מול פרעו? הוא פוחד ממנו?
איזה יש לו כוח? הוא רק יודע שצריכים להגיע לתכונת השפעה ואהבה, ולא להרוס את הטבע, ולא להרוס את החברה האנושית, להכל, להשתמש בהכל באיזון, בצורה הנכונה, והפרעו אומר, לא, אנחנו נשבור, אנחנו נעשה את הכל, לא אכפת לנו שום דבר, נעשה עוד מיליארדים, ואחר כך נכניס אותם לאיזה כספת, ועוד ועוד, מיום ליום, יותר ויותר, ואנשים, לא אכפת לנו אנשים. ולמשה אין מה להגיד. אין לו, למי זה, מי מתחשב בבני אדם? מי מתחשב בחיים הרגועים?
אמרת לי קודם שאלה שני כוחות שבעצם נלחמים בתוכו של כל אחד ואחד מאיתנו. האם אפשר להסתכל על זה גם כשתי תנועות, כמו שתי מגמות כלל עולמיות? זאת אומרת, זה לא רק בנפשו של כל אדם, כל פרט, אלא ממש גם בעולם, כמו שתי מגמות. מגמה שמקדשת את האגו ואת הלדרוך לכולם על הראש בדרך לפסגה, ומגמה קטנה וחלושה כנגדה שאומרת, לא, אנחנו אמורים לחיות אחרת, אנחנו יכולים לחיות בחיבור ובאהבה. האם נכון להתייחס לזה גם ברמה גלובלית?
כן. הבנו. וכל העולם, כל העולם, באשר הוא, ואותם שנקראים מקובלים.
שהם מדברים על החיבור וההשלמה והאהבה.
כן.
עכשיו, הגיבור הנוסף, דיברנו על פרעו, דיברנו על משה, הגיבור הנוסף בכל העלילה פה זה אלוהים. מי זה אלוהים בשנת 2020 בעיניך?
כמו תמיד, זה כוח הכללי האינטגרלי של הטבע, שפועל אחרי הקלעים, ומזיז את כולם, גם את פרעו, וגם את משה, וגם את עם ישראל, וגם את המצרים, ואת כל האנושות כולה. הבורא, שזה כוח הכללי והעליון, שכולם נמצאים תחתיו, כולם בלי יוצא מן הכלל, כן? הוא רוצה לחנך את האנושות, כילדים שלו, שהם הכירו בגדלות שלו, בייחודיות שלו, האהבה שלו אליהם, שהוא הכל עשה בצורה אידיאלית, נוחה, יפה, בשבילם בלבד. ושדווקא מתוך זה שהם סובלים, על יותר מזה הוא סובל. כי הוא צריך שהם יעברו את תקופת החינוך. ואז באמת הוא יגיע למצב שנקרא ניצחוני בניי, שהם יהיו כל הבני אדם חכמים, חזקים, טובים, מתעלים מעל האגו שלהם, שהוא ברא מלכתחילה בכוונה, שהם יהיו עוד יותר חזקים מהאגו שהוא ברא, והם יהיו בחיבור ביניהם היפה, הטוב, המושלם.
בשיא הסיפור של ההגדה של פסח, יש שם בחצות הלילה נס. אלוהים מוציא את בני ישראל ממצרים.
כן.
לאיזה נס אתה מחכה בשנת 2020?
בדיוק אותו דבר. המעשה אבות סימן לבנים. שאני מאוד מקווה שאנחנו נגיע לרצון שאנחנו כן רוצים לצאת מהמצרים. לא כל עם ישראל, אלו שנקראים היום עם ישראל הרוחניים, זה אלו שרוצים לצאת, הם נקראים עם ישר כל ישראל.
אמרת לי קודם שהיום התהליך הוא כבר צריך להיות גלובלי, של כל בני האדם, של כן, כל העמים.
נכון, מכל העמים, מכל העולם, מי שרוצה להצטרף לעלייה למעלה מהאגו שלו, הוא מתחבר אלינו. ואז אנחנו כן משתדלים לצאת מהאגו שלנו, מהמצרים, וכך נצא.
איזה הגדה, איזו הגדה של פסח היית היום מספר לקראת החג הזה? מה צריך לספר היום? יש שם, אני זוכר, בהגדה משפט יפה שאומר, והגדת לבנך, שבכל דור ודור צריכים להגיד. מה היית אומר היום שהוא יהיה אקטואלי לשנת 2020, שהוא יהיה באמת תמצית הסיפור הזה של ההגדה של פסח? מה היית אומר היום לעם ישראל?
שפשוט חייב להתעלות למעלה מכל ההבדלים, להתחבר ביניהם, ובחיבור ביניהם, הוא יוצא מהמצרים, מהאגו שלו, ומתקרב לאלוקים.
המונח הזה, חיבור, מעל כל ההבדלים, הוא משהו שמצריך נס? הרי זה מנוגד לטבעו של האדם. אדם קרוב אצל עצמו, אמרו החכמים.
כן.
הוא מבין את עצמו, רואה את עצמו, את האינטרס שלו, את הדעה שלו. קשה לו מאוד באמת להתחבר, כמו שתיארת, מהלב, באהבה, לאנשים אחרים. כן. האם זהו הנס? אז האם זהו התהליך העל-טבעי שאמור לקרות איתנו?
כן.
ואתה חושב שהנס הזה בעצם במה הוא תלוי? מחכים לאלוהים שיעשה לנו נס? איך זה עובד?
לא, אנחנו מפעילים. אלוהים זה הכוח הכללי של הטבע. זה לא איזה אישיות, חס ושלום. אין לו דמות ואין לו שם ואין לו כלום. זה הכוח הכללי שנמצא בתוך הטבע, ואנחנו יכולים לעורר את הכוח הזה, להפעיל אותו, אנחנו יכולים להפעיל אותו, שהוא יחבר בינינו, ויעלה אותנו למעלה מהאגו שלנו, ואז אנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד, ובזה אנחנו נהיה דומים לאלוקים, ואז נהיה כאלוקים יודעי טוב ורע, ואז אנחנו נדע איך לקיים את עצמנו ואת כל המציאות בחיבור, בדבקות עם האלוקות.
בסוף ההגדה של פסח יש משפט כזה מלא מלא באופטימיות, שהוא אומר לשנה הבאה בירושלים הבנויה.
כן.
איך אתה רואה אותו דווקא מתוך המצוקה הגדולה של היום שהביאה עלינו מכת הקורונה? מה זה אומר לשנה הבאה בירושלים הבנויה?
שאנחנו נגיע לרצון שהוא כולל בתוכו כל הרצונות של בני אדם שבעולם, שארץ ישראל היא כי ארץ הצבי מתפשטת על פני כל כדור הארץ.
שמה זה אומר?
שבכל מקום בתוך בני אדם מורגשת חובת הקשר למעלה מהאגו בין כולם לכולם, ובזה אנחנו נגיע למצב שמתגלה כלפינו האלוקים, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלן, ואנחנו בזה בונים את המערכת בינינו, הקשר בינינו שנקרא בית השם, שעליו כתוב, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. וכך אנחנו בעזרת השם נגיע במהרה בימינו, אמן.
הכוונה לזה שבעצם תיבנה בינינו רשת התקשרויות מאיכות חדשה?
כן.
איך אתה מגדיר את אלוהים, שאלה האחרונה, בתוך רשת הקשר הזו החדשה שצריכה להיבנות?
הכוח הכללי שממלא ובונה ומחזיק את כל המערכת הזאת, שבו אנחנו קיימים, הוא הכולל את הכל.
הוא קשור לאהבה בין בני אדם?
הוא בעצמו את האהבה.
הוא בעצמו האהבה.
כן.
וזה הנס שאתה מצפה לו השנה, שנתקרב לאהבה?
אני לא חושב שזה כבר נס. אני חושב שזה ממש ממש נמצא לפנינו, רק קצת יותר ועיקר יחד נרצה.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. שיהיה לנו כל טוב, להתראות. Yeah.